מסכת כתובות דף פ"ח, נתחיל בעמוד הקודם, 11 שורות מלמטה, בנקודותיים. עד אחד מעידה שהיא פרועה, סבר רמי בר חמא למאמר, שבועה דאורייתא, דכתיב, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון וכל חטאת, כל עוון וכל חטאת הוא דאינו קם, אבל קם הוא לשבועה. ואמר מור, כל מקום שהשניים מחייבים אותו ממון, אחד מחייבו שבועה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם אישה מוציאה כתובה ותובעת את בעלה שישלם לה, הבעל טוען, כבר פרעתי לך את הכתובה, ויש גם עד שמעיד שאכן הוא פרע את הכתובה, הדין הוא כיוון שהיא מחזיקה בשטר, היא יכולה לגבות את הכתובה, אבל בכל מקום אינה גובה עד שתשבע לבעל שהוא לא פרע לה. סבר רמי בר חמא לומר, ששבועה שהיא חייבת, זו שבועה מן התורה. למה? כיוון שיש עד אחד מעיד כנגדה, אז אם כן, היא חייבת להישבע מן התורה. מאיפה למדו את זה חזר מהפסוק? כתוב הפסוק, לא יקום עד אחד באיש, לכל עוון וכל חטאת. כלומר, אם יש שניים שמעידים, אדם מסוים שהוא עשה איזה עוון, אז הוא לוקה, או שעבירות שהוא גם חייב מיתת בדין על כך. אבל עד אחד לא יקום לכל עוון ולכל חטאת. וכן גם כן, הוא לא יכול להעיד ולחייב אותו קורבן. אבל למדו רבותינו, הלשבועה קם. אבל כדי לחייב שבועה, הוא כן יכול העד זה לחייב. ואם כן, פה אצלנו, כיוון שיש עד שמסייע לדברי הבעל שאכן הוא פרע את החוב, אם כן, אף על פי שהיא אכן יכולה לגבות על פי השטר מכל מקום, הרי היא צריכה להישבע על כך כדי להכחיש דברי העד. וגם, הרי אמר מור, כל מקום, כל דבר כזה, שאם היו שניים, היו יכולים לחייב את האדם המון, כגון כאן. אילו היו כאן שני עדים שמעידים שהבעל פרע לה. גם יש שטר בידה, היא לא הייתה גובה כלום, כי יש שטר בטל מול שני עדים. אז אמר מור, כל דבר שהשניים מחייבים אותו ממון, אם יש רק עד אחד בלבד, מחייבו שבועה. אז לכן פה אצלנו, כיוון שאילו היו שני עדים, הבעל היה צריך שלם, כשיש עד אחד צריך לחייב שבועה. מכל זה סבר רמי בר חמא לומר, שמה שהאישה הזו מחויבת שבועה כדי להכחיש את העד המסייע לבעל, שאכן הוא פרע לו, הדין בדבר הזה, השבועה הזאת היא דאורייתא. אבל אמר רבה שתי תשובות בדבר, חדה, יכול לשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, והיא נשבעת ונוטעת, ועוד, אין נשבעים לכפירה שיעבוד קרקעות. אומר רבה, יש שתי תשובות, כלומר שתי קושיות, יש לי להשיב ולדחות דברי רמי בר חמא. דבר ראשון, שאנו כלל במשנה מסכת שבועות, כל נשבעים שהתורה אמרה שהם צריכים להישבע, אז האדם הנטבע הוא נשבע ועל ידי כך הוא פטור מלשלם. אין דבר כזה שהתורה אומרת לבן אדם, התובע תשבע ותיטול. לא. ואם כן, פה אצלנו, שהאישה היא נשבעת ועל ידי כך היא לוקחת וגובה את הכתובה, ודאי ששבועה הזאת היא לא מן התורה. כי אין דבר כזה בתורה שהתובע נשבע ונוטל. עוד הוכחה נוספת, הרי יש לנו כלל. אם האדם תובע את חברו קרקע שהוא חייב לו, כגון מודד מקצת, או שומרים, או כל דבר אחר, מה הדין בדבר הזה? אם הוא תובע אותו קרקע, אין שבועה על קרקעות. כך למדו חז"ל מהפסוקים. ולא רק זה על קרקעות, אלא גם על שעבוד קרקעות. דיינו כגון כאן, האישה טוענת שיש לה שטר כתובה, ועל פי השטר הזה, הבעל מחויב לפרוע לה. מה הבעל פורע בכתובה? קרקע. לא מטלטלין, בעל יכול לשלם לה קרקע. אם כן, כיוון שתביעה בשטר היא בעצם תביעת קרקעות, אפילו מוכר אותם, הקרקעות הם שעובדים לה. אז אם כן, כיוון שהשטר יש בו שעבוד על הקרקעות, זה כמו תביעה שהיא תובעת קרקע ממש. וכמו שבקרקע אין שבועה, גם כל תביעה בשטר, כיוון שזה מתלווה לכך שעבוד קרקעות, אין בזה שבועה. אז אם כן, לא יכול להיות, אומר רבה, שהאישה הזאתי היא מחויבת בשבועה מן התורה. אלא אם כן, מה הסיבה שצריך, היא צריכה להישבע? אלא מה רבה מדרבנן, כדי להפיס דעתו של בעל. אלא אומר רבה, באמת, האישה הזו יכולה לגבות את השטר גם בלא שבועה מן התורה. כיוון שיש לה שטר שמסייע את טענתה שהבעל לא פרע, אם הוא פרע, היא צריך לקחת שטר של הכתובה אליו ולקרוע אותו. כיוון שהשטר בידה, זה מוכיח כדבריה שאכן הבעל לא פרע, והוא צריך לשלם לה את כל החוב, אף על פי כן. היות שיש עד מסייע לדבריו, אז אנחנו רוצים להרגיע את הבעל, ולהראות לו שעשינו כל מה שביכולתנו כדי להוציא דין אמת לאשורו. אנחנו מחייבים אותה שבועה. ועל ידי כך הוא רואה שהשתדלנו, התאמצנו בשבילו לגרום לה להודות. אם בכל זאת נשבעה, אין לנו ברירה, אלא לקיים את מה שרואים לעיניים שיש לשטר, ולכן הוא צריך לשלם. אבל מן התורה, כמו שאמרנו, באמת, היא יכולה לגבות את זה גם בלא שבועה. אמר הפפה, היא פיקחו, מה התאלה? ידי שבועה דאורייתא. יש הבדל בין שבועה מן התורה, שבועה מדי רבנן. ראשי כותב, שבועה דה רבנן, זה לא מזכירים שם שמיים, ולא חזים ספר תורה וכדומה, אבל בשבועה דאורייתא, אומרים לה לקחת ספר תורה ביד, נשבעת מזכירה שם השם. דבר חמור ביות, שגם אנשים רשעים, הם מפחדים מכזו שבועה. הראשונים אומרים עוד כל מיני הבדלים אחרים, בין שבועה לדאורייתא לשבועה דרבנן. אומר הפפה, כיוון שהזכרנו כאן שהשבועה זה רק מדרבנן בלבד, אם הבעל שיש לו עד אחד שפרע לה, הוא פיקח, הוא יכול לגרום לכך שהיא תצטרך להישבע שבועה דאורייתא. ומי יודע, אולי על ידי כך היא תוותר על כל השקר שלה ותודה שכבר פרע לה הבעל. איך יעשה? יהיב לה כתובתה בהפה אחד צהדה. וסמיך סהדה כמה הסהדה בתרה, ומוקים להו להנח כמה במלווה. הוא יפרע לה עוד פעם את הכתובה בפני עד אחד, הביא עוד עד אחד אחר, יפרע בפניו את הכתובה. ועכשיו היא כבר לא יכולה לטעון שהוא לא פרע לה את הכתובה. למה? ממה נשך? יש לי פה עד אחד שאומר שכבר פעם קודמת פרעתי לך את הכתובה. והעד השני טוען שעכשיו פרעת לך את הכתובה. לכן לא יכול להגיד, לא פרעת לי, תביא לי עכשיו עוד פעם כתובה מחדש. זה ודאי שלא. כי יש שני עדים שמעידים. העד הראשון שראה את הפירעון הראשון, והעד השני שראה את הפירעון השני. אם אפשר בצירוף שניהם יחד, סומכים אותם, מחברים את שניהם יחד, עידו את שניהם, והעדי כך ודאי שהיא לא יכולה לטעון פעם נוספת, תביא לי את הכתובה. ודאי שלא. אלא מה? שהוא אומר לה, את יודעת, אבל זה עכשיו שילמתי לך, אני טוען, שזה פעם שנייה כבר שאני טוען, שילמתי לך, כי זה פרעתי לך עבור כתובה, בסדר. אז אם כן, הפעם ראשונה שילמתי לך, מה זה היה? זה לא בשביל כתובה? מצוין. אז זה נחשב כהלוואה. כי אם את הכתובה שילמתי עכשיו, אז פעם קודמת זה היה כהלוואה. היא טוענת, מה פתאום? לא הבאת לי חוץ מהכסף שנתת לי עכשיו, מעולם לא שילה, לא הבאת לי עוד כסף נוסף. אומר, אני כן הבאתי לך כסף. אז אם כן, יש לי עד שמסייע אותי, שחוץ מה שפרעתי לך עכשיו, גם כשילמתי לך פעם קודמת. אז היות שיש עד שמסייע אותי, אז אם כן, מלא צריכה להישבע שבועה מן התורה, כמו כל טענה שאדם טוען את חברו, ויש לו עד שמסייע אותו, יש בדבר הזה שבועה מן התורה. עד עכשיו היא טבעה עד שטר, ושטר זה על קרקעות. היות שהעד טוען שהוא פטור מלהביא לה את הקרקע, והיא טוען שהוא כן חייב להביא לה את הקרקע, על קרקעות אין שבועה. אבל עכשיו, כיוון שעל הכתובה שלה כבר אין יותר תביעה, כי יש שני עדים שכבר שילמו לה. אלא מה? שעכשיו יש פה משהו חדש. הבעל טוען, שילמתי לך אז כסף חוץ מהכתובה. והעד מסייע שכנו שילם לה בעבר. אז אם כן ממילא, זה לא קשור לקרקעות, ולכן העד יכול לחייב אותה שבועה מן התורה. כמו כל אדם שטוען לחברו, הלוויתי לך מנה, והוא טוען, לא הלווית לי, ויש למלווה עד מסייע אותו שהוא הלווה לו, שחייב שבועה מן התורה. מתקיף לה הרב ששה ברה דרבידי, האח סמיך סהדה קמה, הסהדה בתרה. איך אפשר לצרף שתי העדויות יחד ולומר, שאם היא תחזור ותטען, לא פרעת לי את המנה או 200 זוז שהתחייבת לי בכתובה שלי, בנישואין כשהתחתנו, אז אנחנו אומרים לה, יש פה שני עדים נגדך. מה פתאום? הרי עד אחד ראה את הפרעון הראשון, והעד השני ראה את הפרעון השני. כל אחד ראה מעשה אחר. אם כן, אי אפשר לצרף עדותם יחד. שני עדים צריכים להעיד על אותו המעשה. אלא מה שברי דרבידי, יהיב לה כתובתה בהפה סעדה כמה בסעדה בתרה, ומוקים להו. להנח כמה בהלוואה. אלא הרשב"א ברי דרבידי מתקן קצת את הדברים של רב פאפא. אומר ככה, יביא את העד הראשון שראה את הפרעון הראשון, ויביא איתו עכשיו עוד עד אחד נוסף, יראו שניהם יחד את הפרעון שפרע לה בפעם השנייה. כן, עכשיו יש פה שני עדים שמעידים על הפרעון הפעם השנייה. ואז היא כבר לא יכולה יותר לומר, לא שילמת לי את ה-200 זוז. הנה, יש שני עדים על כך. ואז הוא חוזר ואומר לה, אחרי שאת כתובתך שילמתי לך עכשיו, אם כן, המאה שילמתי לך פעם קודמת, זה לא עבור הכתובה, אלא מה זה? סתם, מה עוד שקיבלת מני, זה הלוואה, צריכה להחזיר לי אותם. טוענת, לא קיבלתי ממך, חוץ מעכשיו לא קיבלתי ממך כלום. ואז מביא עוד פעם את העד הראשון, ואז אומר, הנה, אני כן ראיתי שחוץ מעכשיו כבר אז, הוא שילם לך כסף, ועל ידי כך, הנה חינמי, מחייב אותה שבועה מן התורה. רש"י מסביר שלא חייב להביא דווקא את העד הראשון, שיהיה נוכח בשעה שהוא פורע עליו בפעם השנייה, אלא עיקרון הוא שצריך שפורע עליו עכשיו, יהיו שני עדים שיראו את המעשה הזה. מתקיף לה רב אשי, הקטי יכולה לממר שתי כתובות הווי. אלא מה רב אשי, הוא דמודע להו. אומר רב אשי, עדיין, כיוון שהרי בפעם הזו כשהוא בא לשלם לה, הוא אומר, הנה זה עבור כתובתך. וגם פעם קודמת, כשהוא פרע לה בפני אותו העד הראשון, הוא גם אמר לה, זה עבור כתובתך. כן, אחרי שאין לה פעם שנייה, כשיבוא הבעל ואומר לה, את יודעת, כתובתך שילמתי לך עכשיו. הפעם הקודמת שילמתי לך, למה שילמתי לך? סתם, היית צריכה להחזיר את הכסף. את טוענת שלא הבאתי לך חוץ מהפעם הזאת האחרונה, לא שילמתי לך מעולם עוד כסף? יש לי עד שמסייע אותי. אם כן, אם את מכחישה אותו, תבואי תשבעי כדי להכחיש אותו. אומר רב אשי, היא יכולה לבוא בטענה חדשה. יכולה לומר, אתה יודע, אתה כתבת לי שתי כתובות. פעם ראשונה, שבועיים לפני הנישואין, אני הבאתי לך 200 זוז נדוניה, כתבת לי שטר כתובה. שבוע אחר כך הבאתי לך עוד 200 זוז, כתבת לי עוד פעם כתובה נוספת. ולכן פעם ראשונה זה העד הזה שראה, הוא ראה עבור השטר הראשון, ועכשיו זה היה עבור השטר השני. לכן כל פעם אמרת לי, אני פורע לך עבור הכתובה, כי באמת היו שתי שטרות כתובה. אז לכן, באמת העד, הוא לא יודע, הוא יכול להגיד, אני פעמיים ראיתי שהבאת לה כסף, אבל לא יודע למה הבאת לה כסף. האם אין לה כתובה אחת, שתי כתובות? אני לא יודע. אז אם כן, איך יוכל לחזור לתבוע אותה ולהשביע אותה? לכן אומר רב אשי, צריך לשים לב. הסיפור כמו שאמר רב שברי דרבידי, אבל יש לי לשים לב, שבשעה שפורע לה את הכתובה בפעם השנייה, יאמר שמה לעדים, אני אומר לכם, אני כבר פרעתי לה את הכתובה בפעם הקודמת. היה לה רק שטר כתובה אחד לבד ופרעתי לה אותו, אבל היא טוענת שלא פרעתי לה. ולכן אני משלם לה פעם נוספת על הכתובה, כדי שלא יהיה יותר טענות על הכתובה. ואז כאשר הוא חוזר לתבוע אותה את מה שנתן לה בפעם הקודמת, היא כבר לא יכולה לומר, הנה אפילו העד בעצמו ראה שאתה אמרת פעמיים, בשתי הפעמים שילמת אמרת שאתה משלם לי עבור הכתובה שלי. זאת אומרת, אתה עצמך הודית בפניו שנתת לי שתי כתובות. לא, העד כבר לא מסייע בעדה. מפני שהעד אומר, הוא אמר לי בפירוש של אין שתי שטרות שכתובה, אלא פעם אחת היה, שטר אחת שכתובה בלבד. אלא היות שאת מחישה, הוא חזר לשלם לך אותו פעם נוספת. והפעם הקודמת, הוא לא היה צריך לשלם לך אותם. ומה ששילם לך אותם, זה עכשיו כהלוואה, אם מחישה שהוא לא שילם לך, עלייך להישבע. אם בכל זאת תטען, תגיד, נכון, הוא ככה אמר. אבל באמת, אני אומרת שהיה לי שתי שטר כתובה, היא כבר לא יכולה לטעון כזאת טענה. למה? כיוון שבדרך כלל אנשים לא קודם שתי שעות שכתובה. אם הוא לא אמר לעדים כלום, אז היא יכולה לטעון שהוא כתב שתי שטר שכתובה. למה? מפני שהיא אומרת, העד הזה שהוא מביא לטובתו, הוא מסייע לי. תשאלו אותו, הוא פעמיים אמר שהוא משלם משטר כתובה. כנראה שהיו שתי שטרות שכתובה. אבל אם הוא אמר לעד שהיה רק שטר אחד בלבד, אז היא עכשיו באה מעצמה, טוען שתי שטרות שכתובה, לא יכולה לטעון כזאת טענה, ולכן כאשר הוא חוזר ותובע אותה, את אותו הכסף ששילן הפעם הראשונה, והעד מסייע לו, שאכן הוא ראה ששילן הפעם הראשונה, הדין בדבר הזה שעליה לשבע שבועה דאורייתא להכחיש אותו. מנכסים משועבדים. למדנו במשנה שאם האישה באה ותובעת הכתובה שלה ואין לה בעל נכסים, הוא מכר את כל הקרקעות שהיו לו, היא הולכת וטורפת מלקוחות, אבל בית הדין משביע אותה שאכן הבעל לא שילם לה שום כסף מהצד, ורק אז תוכל לטרוף באותם נכסים שעובדים מלקוחות. מת הגמרת ננה תם, למען שם מסרת שבועות, וכן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה. גם היתומים, כשהם רוצים לגבות כסף, לא יגבו את החובות שחייבים לאביהם, אלא בשבועה. שאת הגמרה ממן, ממי היתומים האלה רוצים לגבות את החובות שחייבים לאביהם? אלי מה מהלווה עצמו של לבש, לבה מאבא שלהם, למה צריכים להישבע קודם לכן? השתא אביהן שכי בלא שבועה, והנה בשבועה. הרי אם אבא שלהם המלווה היה בא לגבות מהלווה, יכול לגבות בלא שבועה, אז למה הבנים שלו יהיו יותר חמורים ויצטרכו שבועה? אלא האחיך אמר, וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. אפילו ילדים יתומים שיש להם שטרות שאנשים היו חייבים לאביהם כסף, הם הולכים לגבות מהלווה, הלווה גם הוא מת, גם הוא הניח בנים יתומים. אז היתומים גובים מהיתומים. יש לנו כלל, כל פעם שבאים לגבות מהיתומים, צריך לגבות בשבועה. לא רק אם המלווה עצמו בא לגבות צריך שבע, אלא אפילו אם בניו, היתומים הם באים לגבות, לא משנה, הם צריכים לשבע. מה היא שבע? הם לא יכולים לשבע, השטר הזה לא פרוע. הם לא יודעים, אולי באמת אבא שלהם כן קיבל את החוב. הם צריכים לשבע, כך הגמרא, מסכת שבועות אומרת. הילדים צריכים לומר, הם נשבעים שאבא לא אמר לנו שפרעתם לו את החוב, ואבא גם לא מצאנו בין שטרותיו איזה שובר שהוא כתב, אני קיבלתי כסף עבור שטר חוב שפלוני נבע ממני, לא מצאנו שום דבר, ולכן אין לנו שום ידיעה. ומחמת כך, מן הסתם השטר שמצאנו שאביכם חייב לאבינו כסף הוא שטר אמיתי, ולכן צריכים לשלם. אומרת הגמרא, אמר בזריקה, אמר רב יהודה, לא שנו שהיתומים האלו שבאים לגבות מהיתומים השניים צריכים להישבע, אלא דווקא כשאמרו היתומים של הלווה, אמר לנו אבא, לוויתי ופרעתי. הוא אמר שהוא פרעתי. אז כשהיתומים של המלווה באים לגבות מהם צריכים להישבע נגד דברי אביהם שדהיינו הלווה. אבל אם אמרו היתומים של הלווה, אמר לנו אבא, לא לוויתי, בכלל לא לוויתי מעולם, אם כן, אב ושבועה לא ייפרעו. אז אם כן, אפילו אם היתומים של המלווה רוצים להישבע וליטול, לא יישבעו. למה? כיוון שהלווה אמר לא לוויתי, כנראה שהשטר שנמצא ביד בניו של המלווה זה שטר מזויף, ולכן לא יכולים לגבות בו כלל. מתקיף לרבה, עד רבה. כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי דמי. הרי אותו הלווה הזה, הוא אמר לבניו, לא לביתי. אם הוא אומר לא לביתי, אז הוא מודה בעצם שהוא לא פרע, כי אם הוא לא לבא, אז ודאי שהוא לא פרע. ומאידך גיסא, מה שהוא אמר לא לבא, בזה הוא לא נאמן, כי יש שטר נגדו. אז אם כן, איך ייתכן לומר שהיתומים לא יכולים לגבות מהם כלל? להפך. אלה יתמר אחי יתמר, הדברים נראו בצורה הפוכה, אמר וזריקה אמר ויהודה. לא שנו שהיתומים צריכים להישבע לפני שהם גובים מהיתומים של הלווה, אלא שאמרו היתומים של הלווה, אמר לנו אבא, לביתי ופרעתי. היתומים של המלווה אומרים, אנחנו לא יודעים, אבא לא אמר לנו שהוא פרע. אבא גם לא מצאנו שובר בין שטרותיו. לכן השטר הזה בחזקת אמיתי, ותשלמו לנו. רק צריכים לשבע קודם לכן. אבל אם אמרו היתומים של הלווה, אמר לנו אבא, לא לביתי, אז היתומים של המלווה נפרעים שלא בשבועה, יכולים לקחת מהם בלי שבועה בכלל. למה? כיוון שהשובר השטר הזה הוא נראה אמיתי, הוא ודאי לא מזויף. אלא מה? יש לנו ספק. אולי הלווה הספיק לפרוע ולא לקח את השטר. אבל עכשיו כיוון שהוא אמר לא לביתי, יש לנו כלל. כל האומר לא לביתי כי הוא אומר לא פרעתי. בוודאי שהוא לבא כי יש שטר. ובוודאי שהוא לא פרע כי הוא טען ככה. שמה היתומים של המלווה שבאים לגבות צריכים להישבר, לא צריכים להישבר. כבר הלווה אמר שהוא לא פרע. אמר רבחה שר הבירה. רבחה שהיה כינוי שלו שר הבירה. אפשר שהוא היה החכם הגדול שבאזור. מעשה בא לפני רבי יצחק מאנטוכיה. ואמר, לא שנו אלא לכתובת אישה משום חינה. אבל בעל חוב, לא. ורבה אמר נחמן אפילו בעל חוב. שלא יקל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו והולך יושב בניית הים. אתה נועל דלת בפני לובין. למדנו במשנה, אישה שבעלה שלח לה גט מדינת הים. אמר לה, הרי את מגורשת לי. אני מתקוע פה הרבה זמן בניית הים, שלא ככה תשרי עגונה חיים. הנה, שלח לה גט. היא הולכת ויורדת לנכסיו לגבות. אבל כיוון שיורדת לנכסיו לגבות והוא לא נמצא כאן, אז צריכה להיפרע בשבועה שבעלה באמת לא השאיר לה שום איזה נכס או איזה צורות של כסף וכדומה. אמר ככה בחסר הבירה, שרבי יצחק בר אנטוכיה אמר, דווקא בכתובת אישה נתנו לחכמים רשות לגבות אפילו שלא בפני בעלה, יכולה לגבות את הכתובה שלה. למה? משום חן וחסד, כדי שנשים ירצו להינשא לבעלים ולא יחששו, אולי מחר ילך למדינת הים, כי הוא סוחר גדול, זה משפחה של עשירים, ומחר ישאיר אותה ככה ולא יהיה לה דרך לגבות. אבל סתם בעל חוב שבא לגבות שטר חוב, אומרים לו תמתין, עד שיבוא המלווה, יבוא הלווה ממדינת הים. וכל מה שהוא לא נמצא כאן, אי אפשר לגבות מנכסיו בלי שאנחנו רואים אותו כאן לידינו. אולי יש לו איזה תשובות לומר לך, שילם לך כבר וכיוצא בזה. ואילו רבה בשל נחמן אמר לא, עד רבה, גם בעל חוב יכול, אפשר להיפרע מנכסיו אפילו שהוא לא נמצא כאן. למה? כי אחרת כל אחד ילווה כספים ולך מדינת הים, ואז לא נמצא דרך איך לגבות ממנו את הכסף ולהחזיר את זה למלווה, ונמצאת נועל דלת בפני הלווין. אנשים לא ירצו להלוות כספים. רבי שמעון אומר, קודם שטבע כתובתה וכו'. למדנו במשנה בדף זין בראש העמוד. רבי שמעון אומר, כל זמן שהיא טובה כתובתה, היורשים משביעים אותה. ואם אינה טובה כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. שואלת הגמרא, רבי שמעון היה, על איזה דבר בדברי התנא קמא הוא חולק? אמר בירמיה, אהה, ונפרעת שלא בפניו לא תיפרע אלא בשבועה. לשנה למזונה ולשנה כתובה. ואתה רבי שמעון אמר, כל זמן שטובה כתובתה, יורשיה משביעים אותה. אינה טובה כתובתה, אין יורשיה משביעים אותה. אומר לנו בירמיה, זה חוזר על מה שלמדנו בעמוד הקודם במשנה, שאישה שבאה להיפרע את כתובת בעלה שלא בפניו, הוא לא נמצא, הוא נמצא במדינת הים, אז היא חייבת להישבע קודם לכן. משמעות הדברים היא, זה לא משנה מה היא רוצה לפרוע. בין אם היא רוצה לפרוע מזונות, כלומר, בעלה הלך מדינת הים, והיא עדיין חיה, אחד מהתנאים בכתובה כתוב, שהבעל יזון את אשתו כל זמן שהיא תחתיו. ואז היא טוענת, בעלה הלך מדינת הים ולא ישאיר כסף. תמכרו איזה נכס כדי שיהיה לי מה לאכול. אז מה עושים? היא צריכה להישבע שהוא לא השאיר לה איזה כסף מעות מזומנים בשביל לאכול. ככה מזה כמה תתענה כמה, בין אם זונות, ובין אם הוא שלח לגט, והיא מגורשת, והיא עכשיו רוצה לגבות את הכסף של כתובתה, שגם את זה היא צריכה. ועל זה בא רבי שמעון לומר, לא, כל זמן שטובה כתובתה, יורשה משביעין אותה. דהיינו, אבל דווקא כאשר היא רוצה את הכתובה ממש, אבל אם היא רוצה מזונות בלבד, לא טובת הכתובה, אלא רק מזונות, אז לא אי אפשר להשביע אותה, אלא היא גובה את זה גם בלא שבועה. וכמי פלגה, תנא קמא ורבי שמעון, בפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים, דתנן. מי שלח מדינת הים, ואשתו טובעת מזונות, רוצה תמכרו זה נכס כדי שיהיה לי מה להתפרנס. חנן אומר, תשבע בסוף ולא תשבע בתחילה. כלומר, בסוף, כאשר בעלה ימות או שהיא תתגרש, אז היא באה לדרוש את הכתובה שלה, באותו זמן תשבע. אבל בהתחלה על מזונות, מוכרים נכסים בלי להשביע אותה. נחלקו עליו בעיני כהנים גדולים ואמרו, תשבע בתחילה, דהיינו בשעה שבאה לבקש מזונות, וגם בסוף אם היא תתגרש או שתתלמן, גם כן צריכה להישבע. ואם כן, רבי שמעון סובר כחנן, שעל המזונות לא צריכה להישבע, ואילו רבנן סוברים כבני כהנים גדולים, שגם המזונות צריכה להישבע, וזה בעצם דברי תנא קמא כאן שאמר, שנפרעת שלא בפנה, מה זה נפרעת? בכל, בין אם רוצה מזונות, בין אם היא רוצה את כל השטר של הכתובה כשנתגרשה. מתקיף לרב ששת, היורשין משביעין אותה, בדין משביעין אותה מבעלה. אם ככה, מה רבי שמעון אומר בסוף דבריו, ואם אינה טובה כתובתה, אין היורשין משביעין אותה. מה הכוונה אם אינה טובה כתובתה? דהיינו שלא טובעת הכתובה, אלא טובעת רק מזונות. אז אם ככה, אין היורשין משביעין אותה. הרי מדובר כאן שהיא בעצם בעלה עדיין חי. וכיוון שהוא חי, הוא צריך לזון ופרנס, ויות שימצא מניעת הים, היא דורשת שימכרו נכס כדי שיהיה לה מה לאכול. אז איך התנה אומר, רבי שמעון, אין היורשין משביעין אותה. צריך להגיד, אין בדין משביעין אותה. לכן הפירוש הזה נדחה. אלא מה הפירוש? אלא מה רב ששעת, אהה. זה חוזר לא על המשנה בדף פזיין, אלא המשנה בדף פבעב, עמוד ב' למטה. הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשה את האפוטרופיה, אין היורשין משביעין אותה. ואם נעשה את האפוטרופיה, יורשין משביעין אותה על העתיד לבוא, ואין משביעין אותה על מה שעבר. ואתר בשמוע לממר, כל מה שטובה כתובתה, יורשין משביעין אותה. אין הטובה כתובתה, אין היורשין משביעין אותה. כמפעל גיפ, לוקטה, דאבא שאול ורבנן דתנן, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, ישבע. מינוהו בדין, לא ישבע. אבא שאול אומר, חילוף הדברים. מינו בדין ישבע, מינהו אבי יתומים, לא ישבע. רבי שמעון כאבא שאול, ורבנן כרבנן. אלא, אומרנו, רב ששד, זה חוזר על מה שלמד למעלה. אדם שמינה את אשתו בחייו, שהיא תהיה חנוונית, מוכרת בחנות, או אפוטרופסית, מינה אותה מנכ"ל שלה, כל המשרד שלו. אז הדין הוא, אם הוא כתב לה, למרות שאני מותח חנוונית, או שותפה איתי, או מנהל את כל המפעל שלי, אני לא אדרוש ממך להישבע. אכן, היא פטורה מלהישבע. אם הוא כתב לה, לא תשבעי לי, לא לי, ולא היורשים שלי לא יכולים לדרוש ממך שבועה, אז לא יכולים לדרוש ממנה שבועה. אם לאחר מותו, היא הלכה מקבר בעלה, כלומר בשעה שהוא מת, הלכה לבית אביה, הפסיקה להתעסק בנכסים, או חזרה לבית חמיה, כלומר לבית בעלה, אבל לא התעסקה יותר בנכסים, היורשים לא יכולים להשביע אותה על מה שהיה בחייו. אבל, על מה היא המשיכה להתעסק לאחר מכן, אחרי מותו של בעלה המשיכה להתעסק, אז הם יכולים להשביע אותה על מה שהמשיכה להתעסק בנכסים האלו לאחר מותו. עכשיו, על זה יש פה דיון. רבי שמעון חולק ואומר לו, גם על מה שהתעסקה בנכסיו, לאחר מותו, כיוון שהילדים שלה הם עדיין ילדים קטנים, אז היא התעסקה בזה, הם לא יכולים להשביע אותה. ולמה? מפני שהוא סובר, כיוון שהאבא הוא מינה אותה שתמשיך להתעסק בתוך הנכסים האלו, אז אי אפשר להשביע אותה. וזה בעצם תלוי במחלוקת תנאים. מה כתוב מחלוקת תנאים? אבא שאול ורבנן, שנינו, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, אומר תנא קמא, ישבע. בדין יכולים לדרוש ממנו שהוא יישבע. אבל אם מינוהו בדין, לא יישבע. מפני שיגיד, מה, אתם חושדים בי שאני לוקח כסף לעצמי? אז הוא לא ירצה להיות אפוטרופוס בכלל, ובסוף לא ימצא אפוטרופוס ליתומים. לכן, בדין האמינו לו, זהו, הוא לא צריך להישבע. אבל אם אבי יתומים מינה אותו, אין ספק שהוא לא סתם הלך והסכים להתמנות, אלא ודאי שהוא חייב לו טובה לאותו אבי יתומים. לכן גם אם נשביע אותו, זה לא יגרום לו לרצות שלא להיות אפוטרופוס, כיוון שהוא חייב טובה. ולכן, אז עושים את ה... כדי להציל, להינצל מהספק, אולי באמת הוא השאיר משהו לעצמו, משביעים אותו אפוטרופוס. אבל שאול אומר, בדיוק להפך, מינו אותו בדין, יישבע, פני שזה כבוד לו, שבדין רואים אותו כאיש נאמן. לכן גם כשנשביע אותו, הוא לא יירתע, והוא יסכים את האפוטרופוס. ומינהו אבי יתומים, לא יישבע. ואם כן, רבי שמעון סובר כדעת אבא שאול, שכיוון שבעלה, אבי היתומים, הוא מינה אותו להיות אפוטרופוס על נכסים, לכן אי אפשר להשביע אותה אחרת, היא לא תהיה מוכנה להיות אפוטרופוס ולהמשיך לעבוד בנכסים כשבעלה ימות. ואילו רבנן סוברים כדעת רבנן במשנה שלנו, רבנן דה רבי שמעון, סוברים כדעת רבנן של אבא שאול, שהם סוברים שעד רבה כשמינה אותה אבי יתומים, אז כן אפשר להשביע אותה, ולכן מה שהמשיכה לעבוד לאחר מותו של בעלה, היתומים, היורשים יכולים להשביע אותה. מתקיף לאביי, היקו זמן שטובה כתובתה, אם טובעת מבעלה. לפי דבריך יוצא בעצם, שהרי רבי שמעון הוא בא להקל, כי תנא קמא בעצם, הוא אומר שיש פה חומרה. תנא קמא אומר, ברגע שבעלה מת, היא המשיכה להתעסק באותם הנכסים שהייתה אפוטרופוס עליהם, אז יכולים להשביע אותה. ואילו רבי שמעון אומר לא, אם היא תובעת כתובתה, אז כמו כל אישה שתובעת כתובה מהיתומים, יכולים להשביע אותה. אבל עצם זה שהיא אפוטרופסית, הנכסים על זה אי אפשר להשביע אותה. אז מה זה הלשון? כל זמן שהיא, מה זה כל זמן? כאילו הוא בא להחמיר עוד חומרה. הלשון הוא ככה, כל זמן שהיא תובעת כתובתה, היורשים משביעים אותה. לא אגיד כל זמן, תגיד אם היא טובה כתובתה, או שישבעים אותה. השון כל זמן שבא, שהוא בא להחמיר, ובדרך עד רבה הוא בא לצמצם. לכן הוא לא מקבל את הפירוש הזה. אלא אמר רביי, זה חוזר על המשנה שמה בדף פ-ו, אבל לא על החלה של המשנה, על הסוף של המשנה, אלא על הקטע הקודם לכך. מה הקטע הקודם לכך? אלא אמר רביי, כתב לנדר ושבועה אין לי עניך. אינו יכול להשביעה וכו'. נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי, עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אין יכול להשביעה לא הוא ולא יורשי ולא הבאים ברשותו, לא היא ולא יורשי ולא הבאים ברשותה. ואתה רבי שמעון לימר, כל זמן שטובה כתובתה, יורשין משביעין אותה. חמיפל גף, לוק תדע, בשאול בן אמא מרים ורבנן. אומרת הגמרא, אומר לנו אביי, זה חוזר לקטע הקודם. כתוב שמה, אדם שכתב לאשתו, בשעה שנשא אותה, כתב את שמי, אני לא אשביע אותך, למשל, היא פגמה את כתובתה, כלומר, היא מודה שחלק מסכום של הכתובה כבר שילמו לה. גם מקרה כזה, אני לא אשביע אותך. את תהיה נאמן במה שאת אומרת. הדין הוא שהוא לא יכול להשביע אותה. אבל אם הוא מת, היורשים כן יכולים להשביע אותה. מה דימו אמר לה? לא אני ולא היורשים שלי, לא ישביעו לא אותך ולא את היורשים שלך ולא מי שבא מכוחך, במרשותך. אז דינו שלא הוא ולא יורשיו, לא יכולים לא להשביע לא אותה ולא את היורשים שלה. בא רבי שמעון חולק על זה אומר, כל זמן שהיא תובעת כתובתה מן היורשים, הדינו שלמרות שכתב לה שהיורשים שלו לא יוכלו לדרוש מן השבועה, אף הפכן אומר רבי שמעון, הם כן יכולים לדרוש שבועה. למה? כי רבי שמעון סובר כדעת אבא שאול במרים, שלמדנו אותו למעלה, שהוא סובר, כיוון שחזל תקנו, שהנפרע מן היתומים לא ייפרע אלא בשבועה. אף על פי שהבעל כתב לה, אני מתנה שאת תוכלי לגבות בלי שבועה, תקנת חזל חזקה יותר, והיא צריכה להישבע להם. אז לכן זה מה שרבי שמעון כאן אמר. שאני אמר, כל זמן שאינה טובה כתובתה, אין לו שימש בעיותה. אבל אם היא טובה כתובתה, היא נחינמי, יכולים לדרוש ממנה. זה הלשון שלו. כל זמן שהיא טובה כתובתה, מה זה כל זמן? הוא בא להחמיר. מה זה כל זמן? כלומר, אפילו במידה והבעל כתב לה שאת תהיה פטורה מן השבועה, על פי כן היא כן חייבת. למה? כי זוהי תקנת חז"ל. פירוש נפלא. על פי כן, מתקיף לרב פפהתי נחקוז מה שטובה כתובתה. כלומר, הפירוש שפירשתו יפה ואמיתי בתחילת דבריו של רבי שמעון, שאמר כל מה שטובה כתובתה, יורשים שבעיתו. מה זה כל זמן? אפילו אם הבעל כתב לה שאני פוטר אותך משבועה, אף פי כן. אם לטובת היורשים, אין אחרים יחיית שבועה. אבל הוא שואל, רבה, מה זה הסיום? ואם אינה טובה כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. מה זה בא להגיד? ודאי, אם היא לא טובעת, אז מה יש להשביע אותה? אלא אמר הפפה, הסיום, המשפט האחרון של רבי שמעון, זה בא להפוקי מדרבי לעזר ומחלוקתו. מה הכוונה? במידה והבעל לא כתב לה שאני פוטר אותך מתוך השבועות. אז למדנו שם בעמוד ההוא, יותר למעלה, שהבעל, היורשים, יכולים להשביע אותה. יש מחלוקת על מה יכולים להשביע אותה. האם רק על החנות, או על אופטרופוס, על נכסים שמת אופטרופוס, או רבי אלעזר אומר אפילו על ענייני הבית, על עיסתה ועל פלחתה. בא רבי שמעון לומר, מה פתאום? לא על החנות ולא על, על, על הדברים של הבית? הבעל לא יכול לחייב את אשתו כלל ועיקר שום שבועה, אפילו שהוא לא כתב לה. למה? מפני שאדם, לא, אשתה יכול להגיד לה, לא יכול לדור עם נחש וכפה אחת, מה אתה כל דבר חושד בי? אין דבר כזה. לפי זה יוצא שרבי שמעון הוא קיצוני מימין ומשמאל. הוא חולק, אומר, אם היא באה לגבות את כתובתה מהיורשים, היא חייבת שבועה אפילו אם הוא כתב לה שלא תשבעי להם. ומגידך גיסה, אומר רבי שמעון, שאם הוא רוצה להשביע אותה על ענייני החנות או ענייני הבית כיוצא בזה, זה לא אומר שאם אלא הוא בעצמו רוצה להשביע אותה, הוא לא יכול להשביע אותה כלל ועיקר. למה? כי האישה רוצה שלום בבית, שיהיה אמון הדדי ביניהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.